באתי לגני אחותי קלה, הריתי מורי עם בשמי, עם בשמי, אכלתי ירי עם דבשי, שתיתי עיני עם חלבי, אכלו רעים, שתו ושחררו דודים. כלומר, זה כן, מסביר כמובן את כל המשמעות של הפסוק, שהוא בדרך משל, על עם ישראל, על העבודה שלהם, ומה העבודה שלהם משפיעה כלפי מעלה. וכך, פירוש באתי לגני היינו, מה הפירוש באתי לגני? גילוי אלוקות שבגן עדן לתחתור. מי אומר באתי לגני? זה אומר הקדוש ברוך הוא. מה זה גני? גן עדן. אומר הקדוש ברוך הוא באתי לגני. דיינו, התגליתי, באתי להתגלות בגני, בגן עדן לתחתור. וכתוב בזוהר הקדוש בכמה מקומות, שבחצות לילה, שאז הקדוש ברוך הוא משתעשע בנשמות הצדיקים. ככה לשון בזוהר, שבפלגות ליליה, בחצות לילה, הקדוש ברוך הוא בא להשתעשע בנשמות הצדיקים בגן עדן. שאחר שזוכר על החורבן, ככה כתוב, אחרי שיש את הזיכרון על חורבן בית המקדש, הוא מקרקר, וכביכול השכינה בוכה על הגלות, תהי זאת נחמתו ושעשועו, מה כביכול הנחמה והשעשוע, בנשמות הצדיקים, מה הייחודיות של נשמות הצדיקים? על די עסק תורתם. צדיקים לומדים תורה, את הקדוש ברוך הוא משתעשע בצדיקים שלומדים תורה בגן עדן. כמו שכתוב, גם פסוק בשיר השירים, היושבת בגנים, חברים, מקשיבים לקולך, השמיעיני. אומרים לחברים, לנשמות של הצדיקים, שהקדוש ברוך הוא רוצה להשתעשע בלימוד תורתו. זה בעצם ציטוט שהזוהר מסביר את הפסוק הזה. אומר אדמר זקן, והנה ביור עניין זה, צריך להבין מה שכרגע קראנו, להבין מהו עניין השעשוע והנחמה של הקדוש ברוך הוא בעסק התורה. מה הפירוש? הקדוש ברוך הוא משתעשע ומתנחם בכך שצדיקים יושבים ועוסקים בתורה. כאילו גלים לו משהו חדש, שהוא לא יודע ולא מכיר, והנה עכשיו הצדיקים משתעשעים, לומדים תורה, זה משתעשע בחידושים שלהם. הלא הכל היה כבר גלוי וידוע לפניו התברך, וכל התורה זה תורה שהוא נתן. הכל גלוי לפניו, אז מה שייך לומר, כל הדבר הזה, להבין בכלל זה מושג רוחני אלוקי, אבל מה ברמת ההבנה שלנו, מה הנחמה והשעשוע בדבר הגלוי וידוע? דבר נוסף צריך להבין, גם להבין למה בחצות הלילה דווקא. אם הבורא משתעשע בלימוד התורה של הצדיקים, אז הם צדיקים לומדים תורה כל הזמן. מה זה משנה אם זה בחצות לילה, בערב, אמצע היום? מה הייחודיות של חצות הלילה? נקודה שלישית צריך להבין, למה זה ואחר שזוכר את החורבן? מדגישים. אחרי שיש, זוכר את החורבן, הוא מקרקר, דהיינו יש את הכאב, את הבכי על החורבן, אז אחר כך מיד בא השעשוע אחרי חצות לילה מתלמוד תורתם של הצדיקים. מה הקשר בין כל הדברים הללו? כדי להבין את זה, אז הוא אומר נקדים, הנה כתיב, כתוב בבריאת אדם הראשון, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. הקדוש ברוך הוא הניח את אדם הראשון בגן עדן, וזה לא רק אדם הראשון. אדם הראשון הוא בעצם סימן וסמל לכל יהודי במשך כל הדורות. מה התפקידו של יהודי? לעובדה ולשומרה. דהיינו, שעיקר תכלית בריאת האדם, עיקר התכלית של בריאת האדם, דהיינו האדם הראשון, ועיקר התכלית של בריאת האדם, כל אדם, כל יהודי, לעבוד את הגן עדן. הנחהו בגן עדן לעובדה, אדם צריך לעבוד את הגן עדן. מה הכוונה צריך לעבוד את הגן עדן? לעבוד כמו אדם שעובד בגן, בגינה. אז הוא עובד, העבודה שלו זה מלשון, הוא מעבד את המקום. קוראים שהמקום יצמח, ובו פירות טובים ונעימים. אז מה הפירוש לעבוד את הגן עדן? דהיינו להמשיך גילוי אלוקותו יתברך. יהודי, בעבודה שלו, בקיום התורה והמצוות של יהודי, הוא גורם שיהיה גילוי אלוקות בגן עדן. אז זה עבודה של יהודי, להמשיך גילוי אלוקות. הנה אמרו הזל, גלו לבבל, כשעם ישראל הולכים בגלות כאן בעולם, גלו לבבל, שכינה עמהם, אז גם השכינה הלכה איתם ביחד לגלות. דהיינו שכביכול הגלות גורמת לשינוי בשכינה. מה זה השכינה ומה השינוי? אז אומר ככה, שכינה, כשאומרים שכינה למה מתכוונים? הוא בחינת אלמה דהתגליה. שכינה מלשון שוכן, שוכן מתגלה. שכינה זה אומר שיש כאן גילוי של הבורא. אז השכינה מהירה, פירושו, עם ישראל נמצא על אדמתם, בזמן שבית המקדש קיים, אז השכינה מהירה בגילוי. אבל גלו לבבל, שעם ישראל הלכו לגלות, אז זה הפוך, כמו שמסביר. דהיינו, מתי שעם ישראל נמצא בגלות, אז השכינה היא מהם. השכינה ממשיכה, היא נמצאת גם ממהם. דהיינו, גילוי אלוקותו התברך לאבות עולמות עליונים ותחתונים. הגילוי האלוקית הזה, שהוא מגלה את עצמו לאבות את העולמות, בגלות, הוא יורד לגלות. מה פרו שהוא יורד לגלות? אגם שגם בגלות עולם כמנהגו נוהג, כמו שהקדוש ברוך הוא מחיה את העולם לפני הגלות, ממשיך להחיות את העולם בגלות. אז עולם כמנהגו נוהג, אז מה פירוש השכינה הלכה לגלות? והפסוק הרי אומר אצל נוח, ועוד כל ימי הארץ, כל זמן שהעולם קיים, הזרע וקציר, קור וחום, יום ולילה, לא ישבוטו. אז הכל ממשיך. אותו דבר כמו לפני הגלות, אותו דבר גם אחרי הגלות. כמאמר, כמו שאומרים בתפילה, המחדש בטובו בכל, המחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. אז מה בכל זאת נקרא השכינה עמהם? אך ההפרש הוא בבחינת גילוי והעלם. ההבדל הוא האם אתה רואה בגלוי את ההנהגה האלוקית, או שההנהגה האלוקית ממשיכה, אבל אתה לא רואה שזה ההנהגה האלוקית. אתה רואה יורד גשם, אתה רואה שהשמש זורחת, אתה רואה שהכל מתנהל, אבל אתה לא מרגיש שהקדוש ברוך הוא עושה את זה. למה? כי הוא כרגע בגלות. שבזמן שאין בית המקדש קיים, מתי שבית המקדש נחרב, דיין עם ישראל הלך לגלות, אלמה דהתגליה היא מבחינת העלם והסתר פנים. אותה דרגה שהייתה אמורה להיות בגילוי, הייתה אמור להרגיש יד השם בכל דבר, היא ממשיכה לנהל כל דבר, אבל בצורה של הסתר פנים. כמו שכתוב, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. ביום ההוא. האסתר יהיה באופן שקוראים לזה ביום ההוא, מבחינה דקדוקית, מה הפירוש המילה ההוא לעומת הזה? כשאתה מראה על משהו בגלוי, אתה אומר זה. כשאתה מדבר על גוף נסתר, על גוף שלישי, אתה אומר הוא. אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. אני אסתיר שהיום, הגילוי לא יהיה יום, לזה יהיה ההוא, יהיה נסתר. פירוש ביום ההוא, מבחינת אלמא דאיתקסיא, שזה יהיה במצב של כיסוי, שהחושך יחסה ארץ. אז גלות זה נקרא שהשכינה, שההנהגה האלוקית לא גלויה. פועלת אותו דבר כמו קודם, אבל לא גלויה. לא רואים שזה היד האלוקי שלה. זה נקרא גלות, זה נקרא חושך. עכשיו הוא רוצה הרי להסביר מה קורה בחצות לילה. הרי הזוהר אומר שכל לילה בחצות לילה, בגלל תורתן של הצדיקים, הקדוש ברוך הוא משתעשע עם הצדיקים, אחרי הבכי על הגלות. מה זה אומר? אומר, והנה, כמו שנראה בחוש, בסדר והנהגת העולם, כמו שמסתכלים בצורה מוחשית איך העולם מתנהל, בחושך ואור של עולם הזה. אם אנחנו מסתכלים על המושגים של חושך ואור הגשמיים, לא חושך ואור מבחינה רוחנית, שזה גלות או גאולה. תסתכל פשוט, חושך ואור גשמי, שכל לילה נהיה חשוך. שבעיתות ערב, שהשמש שוקעת, מתחיל להיות ערב, מתחיל להפיל ולהחשיך. מתחיל להיות חושך. הוא מחשיך ובא. זה הולך ונהיה יותר חשוך ויותר חשוך. עד חצות לילה. עד חצות לילה זה תנועה של חושך הולך וגובר. ומחצות ואילך, מה קורה מחצות הלילה והלאה? חצי השני של הלילה. מאיר ובא מעט מעט. חצות הלילה והלאה, אז הפוך. לאט לאט החושך מתחיל להיעלם ומתקרב עלות השחר ומגיע הבוקר. זה בגשמיות, אותו רעיון גם ברוחניות. כי מה שקורה בגשמיות זה בעצם ביטוי של מה שקורה ברוחניות. כך העניין בגלות השכינה. אותו דבר כשאנחנו אומרים שהשכינה נמצאת בגלות, אז גם פה יש משמעות למושג של חושך, של לילה. אז אומרים, מה קורה בשכינה? שזמן ירידתה ונפילתה, המצב הזה שהשכינה נמצאת באסתר, בנפילה, הוא עד חצות. עד חצות לילה. שאז נאמר, מה כתוב בחצות לילה? ותיפול לפני רגליו. ידוע שיש את היהודים שקמים בחצות הלילה, לומר תיקון חצות, מה זה ותיפול לפני רגליו, לפני רגלי השכינה? יהודי קם ובוכה על השכינה, ובוכה על הגלות, זה המושג של תיקון חצות. הוא בא לפעול את הגילוי של השכינה. זה נקרא שעד חצות לילה ובחצות לילה שאתה מתמרמר על הגלות. ומחצות ואילך, אחרי חצות הלילה, כמו יהודי שקם בחצות הלילה להגיד תיקון חצות, מה הוא עושה לאחר מכן? הוא לא הולך לישון. הוא לומד תורה עד הבוקר. אז מחצות לילה, הוא מתרוממת מעט מעט. מחצות לילה יש התרוממות של השכינה. התרוממות של האור האלוקי, גילוי יותר של האור האלוקי, שמתעלת מי גורם לעילוי של השכינה, על ידי אנשי מעשה הקמים בחצות לעסוק בתורה. אותם יהודים מיוחדים, שאכן ככה נוהגים, שקמים בחצות הלילה, אומרים תקמו חצות, ואז ממשיכים לעסוק בתורה, הם גורמים להתרוממות השכינה. ובשחר, שמגיע הבוקר, בבוקר כבר כולם קמים. בבוקר כולם קמים, הולכים להתפלל, הולכים ללמוד, אז יש לה קימה מליאתה. השכינה מתרוממת בצורה יותר עד גדולה. כי בלילה זה רק אנשי מעשה. אבל שמגיע בבוקר, אז על ידי התורה ועבודת התפילה והמצוות של כללות נשמות ישראל. בבוקר כולם קמים, בבית כנסת, מתפללים, שיהודי עושה פעולה פה בעולם הזה של תורה ותפילה, הוא גורם לגילוי האלוקי יותר בעולם. לכן כל לילה קורה אותו דבר. שמי עד חצות יש את המצב של חשוך, ככה זה בגשמיות, ככה זה ברוחניות, ומי חצות מתחיל יותר להיות גילוי ויותר רע. ולהבין מהו עניין הגילוי והאלם, הרי כדי שיהיה גילוי ואלם בשכינה, זה תלוי בגילוי ואלם של היהודי בעבודת השם שלו. אז צריך להבין מה פירוש גילוי ואלם בעבודה של היהודי, שזה יגרום גם גילוי ואלם, יותר מה שאנחנו מחכים, שיהיה גילוי של השכינה. מה זה המושג גילוי ואלם? הנה מבשרי החזה, ייקח משל של גילוי ואלם, אצלנו בנפש שלנו, כמו שהפסוק אומר באיוב, מבשרי החזה אלוקה. אז בואו נתבונן איך זה אצלנו. שכמו שיש אצל האדם, שכל ומידות ומחשבה, שכל ומידות ומחשבה זה דברים נסתרים. כי המחשבה של האדם היא נסתרת. השכל של האדם נסתר, דבר פנימי. כמו שאצל האדם יש שכל ומידות ומחשבה, כך על דרך משל, אותו דבר נמצא אצל הקדוש ברוך הוא. הגם שנאמר כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ברור שאי אפשר להשוות בין המחשבות של הנברא למחשבות שלו, אבל זה לא פירוש שאין מושג של מחשבה למעלה. הרי נאמר, הפסוק אומר, מאוד עמקו מחשבותיך. אנחנו כן מייחסים מושג של מחשבות כלפי מעלה, ברור שזה לא דומה למחשבות שלנו, אבל מושג שנקרא מחשבות אנחנו כן מכנים כלפי מעלה. מה פירוש מאוד עמקו? כשאומרים על המחשבה האלוקית מאוד עמקו, הכוונה היא שמבחינת אלמדית קסיה, שהמחשבה זה העולם המחוסה. מחשבה זה דבר נסתר, כמו אצל האדם. אדם אינו יודע מה בליבו של חברו, הוא לא יודע מה חברו חושב, כי המחשבה היא פנימית, היא נסתרת. כביכול למעלה, כשאומרים מאוד עמקו מחשבותיך, הכוונה היא שמדובר על דרגה אלוקית כזו שהיא ברמה של עמקו, נסתרת. ואינם נראים ונגלים בהנהגת העולמות. לא יכולים בהנהגת העולמות לראות את המחשבות של הקדוש ברוך הוא. זה לא יכולים לראות, זה נסתר. רק הנהגתם הוא, ההנהגה האלוקית דרך מהי בצורה יותר גלויה, על פי מידותיו ידברך. הקדוש ברוך הוא מגלה בעולם את המידות שלו. מידת החסד, מידת הגבורה, זה כן רואים. רואים בעולם את סוגי הברואים השונים, יש ברואים שמבטאים את החסד, יש ברואים שמבטאים את הגבורה, כמו שזה גם מחולק בימי הבריאה, יום ראשון היה חסד, יום שני גבורה וכן הלאה. וראשיתן, המידה הראשונה שמתגלה היא החסד, כמו שכתוב חסד, חסד, עולם חסד ייבנה, והם כל המאמרות שבהם נברא העולם. כל המאמרות שהבורא ברא דרכם את העולם זה בעצם ביטויים של המידות שלו. יהי אור, חסד, יהי רקיע, זה גבורה וכן הלאה. וששת ימי בראשית, אז יום ראשון זה חסד וכולי. וכל ימות עולם זה שיש עוד פעם יום ראשון, עוד פעם יום ראשון, ועוד שבוע ועוד שבוע, הם רק ששת ימים אלו. ואותם שישה ימים ראשונים חוזרים על עצמם פשוט. כי שבת, מה קורה בשבת? זמן עליות העולמות למקורם. שבת הכל מתרומם, ואז שמגיע יום ראשון, קוראים לזה יום ראשון עוד פעם, יום שני עוד פעם. אילו זה היה יום אחר, היה צריך להיות מספר סידורי רץ. הם צריכים לקרוא כמו בשנים, שאנחנו כל שנה מוסיפים עוד שנה, אז גם בימים היה צריך להוסיף, היום, היום, 10,000, היום, היום, 20,000. כל הזמן זה חוזר על עצמו, העתקה של הבריאה, כמו בפעם הראשונה. ואחר כך חוזרים ומתחדשים ימות החול. יום ראשון חוזר על עצמו עוד הפעם. וימות החול האלה זה ששת המידות האלוקיות. הששת המידות האלוקיות שהיו בפעם הראשונה, חוזרים על עצמם ומתגלים כל שבוע מחדש. ואם כן, הרי ששת ימים השניים, שבה פעם נוספת שישה ימים, הם עצמם ששת ימים הראשונים, אותם שישה ימים קודם. רק מה קרה? שנתחדשו. הששת ימים הקודמים, מה קרה להם? בשבת הכל עלה, יום ראשון חוזר עוד הפעם. אז המידות האלוקיות קיימות כל הזמן בעולם בגילוי. מה לא נמצא בגילוי בעולם? המחשבות. מאוד עמקו מחשבותיך. זה נסתר. ועיקר עבודת האדם, שיהיה, מה העבודה של האדם? מה הוא צריך לפעול? שבבחינת מחשבותיך שעמקו מאוד, להיותם מבחינת גילוי. היהודי, העבודה שלו זה לגלות שהמחשבה האלוקית תתגלה. שירגישו בעולם את העניינים הנסתרים, שירגישו אותם. הקיום תורה ומצוות של יהודי מגלים את הבורא בעולם יותר, זאת אומרת, מגלים את העומק של המחשבה שלו.
אבי יכול לתת דוגמה לזה?
הוא יביא בעצמו מיד דוגמה. עוד מעט. ועל זה נאמר, ממעמקים קראתיך הוויה. מה זה ממעמקים? אותם מעמקים זה הכוונה היא למחשבות שמאוד עמקו מחשבותיך. אז קראתיך הוויה, יהודי קורא, למי הוא קורא ממעמקים? מה הכוונה ממעמקים? הוא הביא כאן כמה מראים מקומות, והוא אומר אחרי שלוש שורות. הוא פירוש ממעמקים, מבחינת האלם, שהוא בבחינת עמקו מחשבותיך, האלם הזה שזה עמקו מחשבותיך, שזה אלמא דאיתקסיא, שזה החלק הנסתר, שלא נמצא באופן כללי בעולם בצורה גלויה, קראתיך, אני קורא לך משם, אני רוצה לגלות את הנסתר שלך. כאדם הקורא לחברו שיצא מביתו לחוץ, כמו אדם שקורא לחבר שלו, כמו שאתה קורא לו, אני נמצא בבית, אתה קורא לו, בוא, בוא, צא החוצה. אני אומר לקדוש ברוך הוא ממעמקים, קראתיך, אני קורא לך, בוא, תגלה את העומק שלך, להיות מבחינת גילוי. והעומק הזה, כמו שהוא יסביר בהמשך, העומק הזה שמגלים את הקדוש ברוך הוא, זה הלימוד התורה של יהודי. וכשיהודי לומד תורה, זה מה שהוא יחבר את זה, מה שהזוהר אומר, כשיהודי לומד תורה, אני שומע את הצדיקים לומדים תורה, קמים בלילה ללמוד תורה, הם מגלים את הקדוש ברוך הוא, כל גילוי כזה זה בדיוק האנטי של הגלות. הגלות מה זה? הכל נסתר. מה מגלה אותו פה? ויניחהו בגן עדן לעובדה או לשומרה, מהי העבודה של היהודי? לגלות אותו, לגלות את המחשבות שלו. וזה על ידי לימוד התורה שיהודי לומד, וזה הוא בעצם מגלה את המחשבות האלוקיות בעולם.